שבוע טוב לכולם. אני אנסה בערב הזה לנסות אולי לבדוק, להבין מה השם אלוקיך שואל ממך. את השאלה הזו בעצם שאלנו, אנחנו שואלים לא רק מהיום. אנחנו בגוש קטיף כבר שואלים את השאלה הזאת 18 שנה, מאז מה שקראו האינטיפאדה הראשונה, אחר כך האינטיפאדה השנייה, אחר כך המלחמה הזאת, ואחר כך גזירת העקירה וכל מה שקשור אל העניין, הביא אותנו בעצם לשאלה שהיא שאלת השאלות. מה השם אלוקיך שואל ממך? מה הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה מאיתנו? והשאלה הזו מתעצמת דווקא לאור העובדה שהגענו לאותה נקודה שהגענו, כאשר אפשר לומר שהמהלכים כפי ש התבצעו בסופו של דבר, היו גם בניגוד לשכל הציוני, לשכל הביטחוני הפשוט, בניגוד לשכל האנושי, ומעל הכל, ואני אסביר את עצמי, גם באופן, כמה שניתן לומר, בניגוד לשכל האמוני, ואף על פי כן הדברים קרו, ואז זה שואב אותנו יותר עמוק לשאלה באמת, מה היום השם אלוקיך שואל ממך? אני אומר, את השאלה הזו שאלנו לאורך כל תקופת המלחמה, ועוד יותר בתקופת המאבק, והגענו למסקנות מסוימות. באמת המסקנות הללו מתעצמות היום אחרי ש תודה רבה אחרי שגזירת הגירוש לצערנו נתבצעה. אני מרשה לעצמי לומר שמנקודת המבט של גוש קטיף אפשר היה לראות דברים שממקומות אחרים לא רואים. אותה נקודה, אותו גובה, אותה פסגה שהגיע לשם הציבור, אפשרה להבין ולראות ולהכיר דברים שבמקומות אחרים לא רואים. נטבע כבר המונח אז התחילה, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב. אז הדברים הם ברשות ידידי וראי הרב דב ביגון שליטה, שליווה אותנו לאורך כל הדרך, יחד עם רבנים אחרים. אם כן, למדנו את המינוח אז התחילה. ואז התחילה באמת התברר שאז התחילה. בהרבה מובנים. אמרתי פעם למפקד האוגדה אצלנו, אז התחילה. הוא אומר, מה אתה אומר? אמרתי לו, עד שעם ישראל לא יבין מה הוא עושה בעזה, הוא לא יבין ולא יודע מה הוא עושה לא בירושלים, אמרתי לו, בשבילך אפילו לא בתל אביב. כי באמת כשאנחנו מתבוננים עמוק אל תוך הדברים, אנחנו רואים שעזה היא נקודת מפתח בכל מהלך הגאולה שלנו. וזה הפוך מכל מה שהתרגלנו לחשוב, ומכל מה שאולי לימדו אותנו, מכל האווירה הציבורית. עזה תחילה כפשוטו. עד שעם ישראל לא ידע מה הוא עושה בעזה, הוא לא ידע, הוא לא יגיע לירושלים. הבעיות שיש לנו בהר הבית מתחילות בעזה. מסופר על דוד שהוא מגיע לכבוש את ירושלים, ויש לו קשיים שם, והופיע שם בתנך, שיש שם את העברים ואת הפסחים, וכל הפרשנים מתקשים, מה זה העברים והפסחים? מה הם קשורים לסוגיה שם? אז יש מי שמסביר, העברים והפסחים, אלו הם, רוצים להגיד, שגם אם במקום החיילים היו שם העברים ופסחים, אי אפשר לכבוש את ירושלים, כי הייתה מבוצרת חזק, מבוצרת היטב. בא המדרש, מדרש רבי אליעזר, ופושט לנו את הסוגיה הזאת באופן נוקב עד תאום. אומר, אתם יודעים מי לעברים והפסחים? מי עבר? כי מבדי יעקב. כך מופיע בתנך. מי עבר? יצחק. ותכהן עיניו מראות. מי פיסח? יעקב. הוא צולע לירחו. אומר המדרש, בגלל ההבטחה של האבות, שהתחילה בעצם אצל אברהם אבינו, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, כשהוא קורא ברית עם אבי מלך, מלך גרר, עם שבע כבשות הצאן, כשיש את הברית הזאת, אברהם אבינו לא יכול לכבוש אחרי שלושה וארבעה דורות את ירושלים. כי עדיין הברית תקפה. זה דבר שהוא קשה ולא פשוט, אבל אנחנו מוצאים למדרש הזה סימוכים מקום אחר. מופיע בראשית, פרק כ"ב, פסוק א', ואי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, מופיע רשב"ם נוקב עד תאום. אומר הריבונו של עולם לאברהם אבינו, אתה מוותר על חבל גרר, כובד ברית עם אבימלך, על שבע כבשות הצאן, חייך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ארבע חייך. כנגד שבע כבשות הצאן, שלהם קראת ברית, שהפקרת את חבל ארץ, גרר, עזה, כל האזור, אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שבניו עושים שבע מלחמות עם בניך ונוצחים אותם. חייך, שבניו הורגים שבעה צדיקים עם בניך. זה שאול, שלוש בניו, חופני, פנחס. חייך, שבניו מחריבים שבעה היכלות של בניך. יחריבו שבעה בתי מקדש. שני בתי מקדש, ונו וגבעון. ועוד חייך אחד. חייך שאהרון הברית יישאר בשדה פלישתים שבעה חודשים כנגד שבע כבשות הצאן. נראה שכל הכישלונות וכל החולשה של עם ישראל מתחילה בקריטת הברית על חבל ארץ פלישתים. חייך שבניו עושים שבע מלחמות עם בניך ונוצחים אותם. הכישלונות שלנו במלחמות מתחילות בחבל עזה. עזה תחילה. שני המקומות הראשונים שמדינת ישראל רצתה להיפטר מהם כמה שיותר מהר, היה אחרי ששת הימים הר הבית, כשמשה דיין לא רצה להחזיק כזוג החלט לוחשת ומסר את הר הבית, הפקיר את הר הבית בידי המוסלמים, והדיבורים על עזה, כל הצרות שהיו לאורך כל השנים, מי שזוכר את התקופה של המחבלים בשנת 71 וכו'. כאן היה כאן צרעות ממש של מחבלים, והחולשה מתחילה כאן. הבריחה מלבנון עם הזהב בין הרגליים התחילה בעזה כמה שנים לפניכם. בלבנון צערנו צהל נסוג בבושת פנים כשהוא משיח הרב טנקים וציוד ומחשבים, כשעמד מולו, עמדו מולו כ-500 אנשי חיזבאללה. 500 מול כל צבא הגנה לישראל. אבל הבריחה התחילה עוד לפני כן, כשמול צהל עמדו ילדים מבנים. וצהל לא פעל. ואני זוכר את הבריחה מדיר אל בלח, באמצע הלילה, כדי שילדים לא יזרקו אבנים. מה שהיה בהסכמי אוסלו. החולשה הגדולה מתחילה בעזה. ועזה היא זו שמגלה את הערך היותר עמוק והיותר פנימי של החיבור והקשר שלנו לארץ ישראל. פה נקודת האמונה. פה נקודת המבחן. אבל לפני שנחזור לנקודה הזו, אני רק רוצה להשלים. גם בניו עושים, בניו הורגים 7 צדיקים בניך. כמה צדיקים נרצחו אחרי הסכמי אוסלו, שעניינם המרכזי היה בהתחלה הפקרת למעלה מ-90% של רצועת עזה. ו 7 בתי מקדשות חרבו בגלל זה. זאת אומרת, בית המקדש לא יכול לקום כל עוד שלא תיקנו את ענייננו ויחסנו לעזה. זה נכון שבתי המקדש חרבו גם בגלל סיבות אחרות. יודעים, בית המקדש הראשון, 3 עבירות, עבודה זרה, גילויות של שפיכות דמים, בית המקדש השני, שנאת חינם. אבל שוב, הכל מתחיל באותה נקודת יחס שלנו אל ארצנו, ומתוך זה אל אלוקינו. כנקודת האמונה שלנו עוברת דרך ארץ ישראל. לא יעזור שום דבר. כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. וכל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. לא אני אומר את זה, חז"ל אומרים. אדם שגר בחוץ לארץ יכול להיות צדיק וירא שמיים ולהתפלל כל היום ולהניח תפילין וללמוד תורה ולעשות חסד, אבל מה לעשות, דומה כמי שאין לו אלוה. איך אומרים? פול גז בניוטרל. זה כלום. יכול להיות צדיק עצום שנה. ויכול להיות הפוך. יהודי שדר בארץ ישראל, והיהודי הזה, גם אם הוא רחוק, מנותק מתורה ומצוות, דומה כמי שיש לו אלוה. וצריך להבין את הנקודה הזאת. צריך להבין שארץ ישראל היא המפתח לעבודת השם. ארץ ישראל היא המפתח לקשר שלנו עם הריבונו של עולם. ארץ ישראל היא המפתח לגילוי שכינה בעולם. ארץ ישראל היא המפתח לגילוי כבוד השם בעולם. הכל מתחיל בקשר שלנו אל הארץ הזאת. ומי שיבחן, אתם שואלים, מה אתם תמיד נתפסים דווקא לשוב ארץ? יש המון מצוות אחרות. 5 פעמים ראשונות. כשהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו בספר בראשית, הכל סביב הארץ. לך לך אל הארץ, לזרחה פתית הארץ הזאת, כי לזרחה וזרחת את כל ארצות האל. 5 פעמים ראשונות. לכאורה, מה זה הדבר הכי חשוב שיש לקדוש ברוך הוא לספר לאברהם אבינו במפגש ההיסטורי בין הריבונו של עולם לאברהם אבינו? דבר איתו על אהבת השם, עבודת השם, אמונת הייחוד. לא, ארץ ישראל. כן, באותו מדרש, אז כמו שאמרתי, כשיש, אנחנו לא מסוגלים לגוע בשורש, ממילא, בתי המקדש חרבים. כי אנחנו לא מתחילים את האמונה בריבונו של עולם בנקודה שהיא המפתח. ורואים בהמשך שארון ברית השם מתעכב 7 חודשים בגלל 7 כבשות הצאן. ארון ברית השם, הקדושה, השכינה, לא יכולה לחזור לירושלים כל עוד לא תיקנו את הקשר שלנו לחבל עזה. וגרר, מי שיודע, אבי מלך, מלך גרר, גרר לפי כל הזיהויים הגיאוגרפיים, מקראיים, זה האזור שלנו, אזור גוש קטיף. בכניסה לגוש קטיף יש נחל גרר, יש כפר ערבי שנקרא אל גררה, לפי כל הזיהויים המופיע בדעת מקרא ופרופסור ליצור, עוד הרבה לפני כן, זה האזור. זה האזור. אם כן, דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין את היחס שלנו לחבל עזה, וכמו שאמרתי, בעזה מתגלית נקודת האמונה. ובדווקא עזה. כשהיו שואלים יהודים, גם יהודים שייכים לציבור הזה, מה אתה אומר? רוצים להפקיר את רמת הגולן? תמורת ביטחון. מה? חס ושלום, חס ושלום. רמת הגולן, ביטחון, טילים, מקורות מים, נופים. נו, ומה עם בקעת הירדן? חס ושלום. מה זה עומק ביטחוני, עומק אסטרטגי? ומה עם ירושלים וחברות? הרי הקודש. ומה עם יהודה ושומרון? חס ושלום. ארץ ילדותנו, נופי מולדתנו, שם גדלו, צמחו, נביאנו, כהננו, שרנו, מלאכינו, חס ושלום. ומה אתה אומר על חבל עזה? תשמע, זה כאן צרעות, זה, תשמע, זה בעיות, דמוגרפיה, ובכלל מי אומר שזה ארץ ישראל? נהוג לעשות את הבלבול בין עניין ארץ ישראל, בין מצוות התלויות בארץ לבין קדושת הארץ. צריך לזכור שעניין גבולות ההבטחה וקדושת הארץ, גוש קטיף הוא ארץ ישראל. ללא ספקות, ללא סייגים, לית מאן דפליג בעניין הזה. אגלה לכם יותר מזה. המקום היחידי בתנ"ך שהריבונו של עולם, בכבודו ועצמו, אומר, פה זה ארץ ישראל, בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, זה על חבל גרר. כשיצחק רוצה לרדת מצרים, מגיע לגרר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שכון בארץ הזו שאומר לך, גור בארץ הזו ויהיה עמך, אל תרד מצרים. הקדוש ברוך הוא מעיד, הקדוש ברוך הוא כנראה ידע מה שעתיד להיות. שיגידו, עזוב, זה לא. אבל גם מבחינה הלכתית פשוטה, רואי, דבר ראשון, מבחינת גבולות ההבטחה. גבולות ההבטחה הם בין נחל מצרים או נער מצרים לבין הנער הגדול נער פרט. נחל מצרים, לפי רוב שיטות הראשונים, זה שלוחה של הנילוס. לפי מיעוטם, בעיקר הסג, הכפתור הפרח, הם סוברים שנחל מצרים זה ואדי אל עריש. בין לאלו, בין לאלו, חבל עזה הוא חלק של ארץ ישראל. היא הקדושת הארץ. יש הרי לעניין כל המצוות שתלויות בארץ, לא לעניין מצוות התלויות בארץ. דבר, למשל כתוב שאדם שנגר בחוץ לארץ ורוצה לעלות לארץ, ואשתו לא רוצה לעלות, הוא רוצה אפילו לבוא לגור בחבל עזה, אז מוציא אותו בלי כתובה. זה נחשב ארץ ישראל, לכל הלכות הארץ. פרט לסוגיית מצוות התלויות בארץ, שזה כבר חשבון אחר. אנחנו יודעים שעניין מצוות התלויות בארץ, לעניין קדושה יותר חמורה, הקדושה יותר חמורה תלויה בכיבוש או ביישוב, בחזקה של עזרה, בנחמיה, כן, מה שנקרא קדושה שנייה, ובאותו נכון שלרוב שיטות הראשונים חבל עזה נכבש והתקדש על קדושה ראשונה על ידי יהושע, ולא התיישב על ידי עזרא ונחמיה, ולכן לעניין מצוות קלות בארץ הוא פחות חמור, יש יותר קולות, אין למשל איסור ספיחים בשמיטה וכולי, יש מי שאומר שאין לב שלא תכונם, אני מתחן חינוך ומדי אומר את זה, אבל זה לא שונה מקומות אחרים, זה לא שונה מאקו, זה לא שונה מבית שען. לכן צריך לזכור שחבל עזה הוא ארץ ישראל לכל דבר. אז כמו שעברתי קודם, כששואלים יהודי, אז מה אתה אומר על חבל עזה? אז נדע שבחבל עזה אין לא ביטחון, ולא נופים, ודאי לא של הגולן, ולא מקורות מים, איזה מקום שמייצר בעיות, דמוגרפיות אולי, לא יודע, במדינת ישראל בעיות הדמוגרפיות פחות חמורות, היום בתוך מה שנקרא הקו הירוק. אבל מה שנשאר בעזה, זה נקודת האמונה, שזה ארץ ישראל, נקודה. זה ארץ ישראל, זו ארץ ההבטחה, זו ארץ הזכות, וארץ החובה להתיישב בה. וכמו שאמרתי, כל עוד שלא תשתנה ההכרה, התודעה היהודית, הישראלית, ביחס לחבל עזה, הצרות שלנו הם לא רק בעזה, הם בכל, הם חולשה, חולשה עצומה, גם של הצבא כמו שראינו, חולשה של העם. עד שלא תתברר הנקודה הזאת, אנחנו בצרות. כי אם הנקודה הזו של אמונה לא מבוררת לנו, אז החיילים לא יודעים על מה הם נלחמים. כדי שננצח צריכים שתהיה תודעה ברורה, הכרה ברורה. מה אנחנו עושים כאן? למה הגענו לכאן? על מה נלחמים? על מה נאבקים? על מה חיים? ועל מה מוכנים למסור את הנפש? אבל אם אתה לא יודע על מה אתה נלחם, ודאי אתה לא יודע על מה אתה מוכן למסור את הנפש. אתה בבעיה. אתה בבעיה. סליחה. כן? כן, אני מנסה קצת לברר בתוך נקודת המבט שלנו מה השם לא ככה שואל ממך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כמו שפתחתי קודם, ההבנה שמה שקורה עוברת דרך ההכרה שהיכולת שלנו להתחבר אל הריבונו של עולם עוברת דרך הקשר שלנו לארץ ישראל. אני רוצה את הנקודה הזו קצת להרחיב. אין חילול השם יותר גדול ממה שקרה עכשיו. אני מתכוון לומר, בהיבטים מסוימים, מה שקרה עכשיו זה החילול השם היותר גדול שהיה בעם ישראל מעולם, ואני מדגיש בהיבטים מסוימים, אני יודע שהיו צרות הרבה יותר גדולות לעם ישראל, וזו יחסית צרה קטנה לעומת מה שעם ישראל עבר, אבל אף על פי כן יש פה כמה נקודות שהן נקודות מאוד מאוד חשובות להבין ולהכיר, שהחילול השם שהיה פה במובן מסוים לא מצאנו כדוגמתו. מהו החילול השם הכי גדול? מהו החילול השם הכי גדול? לכאורה, הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, דבר בעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, מי שנהרג, הרי זה קידש את השם וכו', ומי שלא נהרג, אז חילל את השם. ובין העבירות הללו, החמורה שבהם, היא עבודה זרה. כי גם גילוי עריות ושפיכות דמים עם כל חומרתם, הם עבירות נקודתיות. אבל חילול השם, זה הדבר שהוא בעצם. זה חילול השם בשורש, זאת אומרת, זה פגיעה בכל. לכן, בין שלושתם עבודה זרה, היא חילול השם היותר גדול. והנה, אומר המדרש, מביא פסוק מיחזקאל, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו עבדו עבודת גילולים, אך את שמי אל תחללו. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו עבדו עבודת גילולים, אך את שמי אל תחללו. פלא גדול. פלא. הרי עד עכשיו הבנו שהחילול השם הכי גדול זה עבודה זרה. והנה בא הקדוש ברוך הוא ואומר לעם ישראל, אתם יודעים מה? אני מוכן לוותר לכם. תעבדו עבודת גילולים. תעבדו עבודה זרה. העיקר שלא תחללי עוד שם קודשי. עבודה זרה זה החילול השם הכי גדול. אז מה זה לכו עבדו עבודת גילולים? הרי שמי אל תחללו. ובעל כורחנו צריכים לומר שיש חילול השם שהוא עוד יותר גדול מאשר עבודה זרה. מהו החילול השם הזה? אומר לנו נביא ביחזקאל, ויחמול השם קודשי, זאת הסדר של הדברים, לא למענכם אנוכי עושה בית ישראל. כי אם לשם קודשי אשר קלטתם בגויים, באמור, עם השם אלו מארצי ארצם. ויחמול השם קודשי, כן? הקדוש ברוך הוא אומר, יש חילול השם כזה, שעליו אני לא מוכן לוותר. אני מוכן, הרי הקדוש ברוך הוא התגלה את עם ישראל שם בתחילת הפרק, למדבב, בהתחלה, שעם ישראל עובד, תודה רבה, שעם ישראל עובד עבודה זרה, הנה בהתחלה כתוב, וידע השם אליי למור, בן אדם בית ישראל יושבים לאדמתם, ויתמו אותה בדרכם ובעלילותם, כתומת הידה הייתה דרכם לפניי, גילוי ראיות, וישפוך המתי אליהם על אדם אשר שפרו על הארץ, בגילוליהם תימוה, זה גם שפיכו דמים, בגילוליהם תימוה זה עבודה זרה, ואפיץ אותם בגויים, ויזרו בארצות, ויבואו אל הגויים אשר באו שם, ויחלו את שם קודשי, ואמרו להם עם השם אלו, מרצו יצאו. ויחמור השם קודשי, אשר חילו בית ישראל בגויים אשר באו שם. עם ישראל ממשיך לעבוד עבודה זרה. לא קרה שעם ישראל עשה תשובה. כי עם ישראל עשה תשובה, זה לא למעני, אלא למענכם. עם ישראל ממשיך לעבוד עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא אומר, ויחמור השם קודשי, אשר חילו בית ישראל בגויים אשר באו שם. על מה? ויחלו את שם קודשי, באמור להם עם השם אלו מארצו יצאו. את זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם השם קודשי אשר חיללתם בגויים, אשר באתם שם, וגידשתי את שמי גדול, וכול ולקחתי אתכם מן הגויים, כי בצלי אתכם מן הארצות, הבאתי אתכם על אדמתכם, ורק אחר כך וזרקתי עליכם רוח, מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם, וכולי, ונתתי לכם לב חדש. הקדוש ברוך הוא מוכן לוותר על הכל, על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, העיקר שלא יתחלל שמו. מה מתחלל? מה החילול השם הגדול הזה? באמור עם השם אלו מארצו יצאו. מה הגויים אומרים? תראו את הקדוש ברוך הוא. עבד כל כך קשה. עבד, התאמץ להביא את עם ישראל, הוציא אותם מצרים, ניסה להביא אותם אל הארץ. והוא לא מצליח. הוא לא יכול, חס ושלום. כי אין זה מופיע בחטא העגל. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את עם ישראל, אומר משה רבינו, למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם להרוג אותם בערים? אומר אבן עזרא במקום, מה זה ברעה? יש כוכב שנקרא רעה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, הכוכב הרעה הזה, המצרים עובדים אותו. יגידו המצרים, חס ושלום, שהמזל שלהם, שחס ושלום עבודת גילולים שלהם, ניצחה את הריבונו של עולם. איזה חילול השם זה? זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול. וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. אם כן, החילול השם הזה, החילול השם של ניתוק עם ישראל מארצו, זה החילול השם היותר גדול. דרך אגב, מי שיסתכל, אין מקבץ כזה בכל התנך של קידוש השם וחילול השם, כמו שיש כאן בהקשר לניתוק של עם ישראל מארצו. מי שיסתכל כאן, כתוב, ויבואו לגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, ויחמול השם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שם. לכן אמור בית ישראל, לא למענכם יוסק, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, וקידשתי את שמי המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכו. וידו גויים, כי אני אשב ויקדשי בכם. 10 פעמים, קידוש השם, חילול השם, קידוש השם. אין דבר כזה. אם כן, הניתוק הזה מארץ ישראל הוא חילול השם היותר גדול. וממילא עבודת השם שלנו, באמונה שלנו, הכל מתחיל דרך המפגש שלנו עם הריבונו של עולם, מתוך ארץ ישראל, מתוך הנקודה הכי קשה להכרה, זה דווקא חבל עזה. באמת אני רוצה לומר לכם, לאורך כל הדרך, ואל תיבהלו ממה שאני אומר, שלא היה מקום בארץ ובעולם, שהציבור היה כל כך מחובר וקרוב לריבונו של עולם, כמו בחבל עזה, ולא היה מקום בארץ ובעולם שהריבונו של עולם היה כל כך קרוב אל האנשים, כמו בחבל עזה. כשאנחנו מדברים על דרגות של קרבה לקדוש ברוך הוא, יש כמה רמות. רמה אחת, כמו שראינו קודם, כל אדם בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. אז מי שגר בארץ ישראל קרוב לריבונו של עולם, בכל מקום, חבל עזה, בירושלים, בכל מקום. יש דרגה שנייה של אמונה, של קרבה לריבונו של עולם, שהיא תלויה בעבודת הקרקע. כמו שגמרא אומר במסכת שבת, שמה מדברת, הייתה אמונה עתיתך, חוסן ישועות, אומרת הגמרא, אמונה זה סדר זרעים. אומר שם התוספות, מביא בשם ירושלמי, שמאמין בחי העולמים וזורע. מדרגה של עובד אדמה, של חקלאי, זה כבר מדרגה אחרת בעבודת השם ובקשר עם הריבונו של עולם. אנחנו יודעים פשטות, שכיר, לא יודע כמה הוא מרגיש שהוא תלוי בריבונו של עולם. הוא את הכסף, את המשכורת, מקבל מהבנק, מקבל מהמנהל, מקבל... בחשבון הוא רואה. איפה הקדוש ברוך הוא נכנס לחשבון הזה לא רואים. צריך אמונה גדולה. אבל זה לא בא באופן ישיר, צריך לעבוד על זה קשה. עצמאי כבר יותר מרגיש את הריבונו של עולם. כבר יותר תלוי. יש... איתים חלים, איתים בריא, לפעמים יש הצלחה, לפעמים... אבל גם הוא עדיין מרגיש שהוא שולט בעסקים, הוא ביזנסמן, הוא יודע לעשות עסקים, הוא מרגיש, שולט, פועל, מוכר, מוכר מניות, קונה מניות, משקיע פה. וגם כשהוא נופל, בדרך כלל זה, אם זה לא משבר של 29, אז הוא יש. כשהשראי היה של תזרים מזומנים, לאט לאט, פתאום פחות קליינטורה, הוא נופל. חקלאי זה ליגה אחרת. חקלאי א' הוא רואה בעליל ששום דבר לא תלוי בו. הוא עושה מה שהוא צריך לעשות לפי מה שכתוב, אבל הוא רואה כל הזמן איך הוא תלוי בריבונו של עולם. הוא מתחיל, הוא לא יודע איך הוא גומר. איך כתוב? מאמין בחיי העולמים וזורע, זה לשים זרע באדמה. לדעת שהזרע הזה נרכב, ומהריקבון הזה צומח איזה שתיל, מהשתיל הזה יוצא איזה פרי, והפרי הזה אחר כך שורד עד הסוף, וגם כשזה מגיע לשוק, הוא מקבל איזשהו מחיר, והוא יכול להתפרנס מזה. זה לשים בקרקע עשרות ומאות אלפי שקלים ומיליונים, מדבר במציאות שהייתה אצלנו, ולהאמין שמזה יש פרנסה. עכשיו, הרבה יותר מזה. חקלאי יכול לקום בבוקר, וכל מה שהוא השקיע ירד לטמיון. במכה אחת. זה יכול להיות איזה מזיק, איזה חרק, איזה חמסין, איזה ברד,
איזה סופה, לא חשוב מה. הוא יכול לקום בבוקר, וכל מה שהוא השקיע ירד לטמיון. אני זוכר לפני, אני חושב, 12 שנה, הגיע לארץ עולה חדש, המכונה טריפס קליפורני. מסתמה כבר, אחרי שאנחנו עוסקים בחסה לא חרקים, כולם יודעים לפחות מה זה טריפס. זה סוג של חרק, של מזיק. אבל היה סוג של מזיק שלא הכירו אותו פה בארץ. עכשיו בעקבות הכפר הגלובלי וכל החילופי מידע, יש גם כנראה חילופי מזיקים. הגיע לארץ טריפס קליפורני. זה טריפס בצבע יותר ג'ינג'י כזה. זה עיקה את כל שדות תפוחי אדמה. וגם אצלנו בקרוב שהיה, הכל היה מלא. טריפס, לא התכוננו אליו, לא הכרנו אותו, לא יודע איך מודה איתו. והחקלאים הפסידו, יודע, בסדרי גודל של היום, 500,000 שקל. ככה, ירד לטמיון. מה ככה? אז חקלאי, זוכר מאז, יש חקלאים שהיו נכנסים לחממה, לא היו פותחים את החממה לפני שהיו אומרים יירוצנו. תפילה לפני הכניסה לחממה. כמה יהודים יצאים הולכים לפני שהוא נכנס לעבוד בבנק, הוא מתפלל, אומר יירוצנו. לפני שהוא נכנס לחנות, אני יודע, אני אומר, זה מתפלל לריבונו של עולם. כמה אנשים כאלה יש היום? לא מכירים. חקלאי קשור בטבור לריבונו של עולם. אז זו דרגה שנייה. דרגה שלישית, יש גמרא מסכת נידה, יהודה לדמלי, הגמרא אומרת, יש חמרים, גמלים וספנים. חמרים רוכבי חמור, גמלים רוכבי גמל, וספנים, אלה ששתים במים, בימים. אומרת הגמרא, אלה כולם רשעים, אלה חציים צדיקים, חציים רשעים. אומרת הגמרא, הספנים, כולם, לא זוכרים, צדיקים, או ישרים, או חסידים. אומר שם רשי, שנמצאים במקום הסכנה, ועיניהם וליבם תדיר לאביהם שבשמיים. גוש קטיף, אמרתי לכם, נמצא במקום הסכנה 18 שנה, לא פחות. אנחנו לא זוכרים, לא יודעים ימים, אני לפחות לא הכרתי ימים, בלי מתח. זאת אומרת, אנחנו חיינו במתח מתמיד כל השנים הללו. תקופות למתח גאה, תקופות קצת, אבל מתח כל הזמן, כל בוקר, או טלפון שאני מקבל, או פתאום אתה שומע את האמבולנס, לא? אלה היו החיים. אז שלוש הדרגות האלה של חיים בארץ ישראל, אזור שהוא ברובו חקלאי, אזור שנמצא במקום הסכנה, כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה זמן, זה היה רק בגוש קטיף. ולכן, מתוך המציאות הזאת, הקרבה לריבונו של עולם, והריבונו של עולם שהיה קרוב אלינו, אלה דברים שהיה אפשר לראות אותם לאורך כל השנים במוחש. קצת דוגמאות שתבינו, לא רק במלחמה, זה בכלל. כשאנחנו הגענו לגוש קטיף, האזור היה אזור של מדבר, צייה וצלמוות ושיממון, ואני בכוונה מדגיש את הדברים, כי בדרך כלל, כל אזור מדברי שאנחנו מכירים אותו, יש בו אפיונים של חיים, חיי מדבר, יש שיחי מדבר, עצי מדבר, יש ציפורי מדבר, יש כל מיני סוגים של חיים במדבר. גוש קטיף שהגענו, שום צורה של חיים לא הייתה, שום צמח, שום ציפור, כלום. כי באזור גוש קטיף היו חולות נודדים, וגם צמח שאולי מצליח, הייתה אבא מינה שיקלט בקרקע באיזושהי צורה, החולות היו עיפים וזיזים הכל. בשנים הראשונות אני זוכר, מי שזכה לראות חממות בגוש קטיף, סופות חול היו פשוט מעיפות חממות מצד לצד. חורפים, סופות חול. אז כשבאנו לאזור הזה, זה האזור שאי אפשר לגדל בו שום דבר. ואני זוכר שגם היו מדריכים חקלאים שאמרו שאם יגדל בכף היד יגדלו לי שערות, כך גם יגדל שם משהו. ובהנחת אבן הפינה ליישוב נצר חזני, בא המוכתר של דיר אל בלח ואמר להם, תראו, האזור הזה נקרא אזור המקולל. פה לא צומח שום דבר. לנו לא צומח כלום. אבל אנחנו מאמינים שאתם תחזרו לכאן, זה שלכם, פה זה יצמח. וכך אבא, ופשוט לא להאמין לראות, אני חושב שזה המקום היחידי בעולם, לא יודע, לא מכיר אולי במקומות, שצומח על כל ים, צומחים, כל דבר צומח על כל ים, ראיתם, אי אפשר להאמין. מי שהיה בגוש קטיף, כל מה שהדשאים שיש, עדיין קיימים, הכל זה על כל ים. צומח, דשא על כל ים. אני זוכר קוריוז, כשאני הגעתי לנצח הזני, הגיע מדריך הקלעי, הוא ראה את הדשא, והוא לא האמין. הוא התחיל לחפור, לחפש אדמה, אחרי זה הוא בדק אם הדשא זה לא דשא סינתטי. הוא לא, כי באמת זה היה מופקע לחלוטין לראות כיצד באזור שהוא כולו חולות ים, פתאום זה צומח. ותראו, בתוך 30 שנה, גוש קטיף הפך להיות הייטק של חקלאות של העולם. גוש קטיף בכל מיני תחומים הוביל בחקלאות, בחיסכון במים, בגידולים ממצעים מנותקים, בחרקים, הידע שיש לנו אין באף מקום, לא במכון מחקר ולא באף מקום אחר. כי בכל מקום, כשבודקים את החרקים, מה שמעניין אותם, שתהיה רמת חרקים סבירה כדי שהצמח יתקיים. כי אחרת החרקים מחסים את הצמח. אז גם אם יש עשרות, לפעמים גם מאות חרקים בצמח, כל עוד שזה לא פוגע בצמח, בחיים שלו, וגם כצמח וגם בחיי המדף אחר כך, זה לא מעניין אף אחד. אנחנו בדקנו דברים כדי להגיע לשאוף לאפס. ובכל מיני תחומים אחרים. העגבנייה של גוש קטיף זכתה פעמיים מקום ראשון בעולם. העירונים לא יודעים מה זה תחרות של עגבניות. יודעים על תחרות של יין, שיינות, יין גולן, יין ירדן, זה. יש בעולם תחרות גם על עגבנייה. הייתה זן קידר של גוש קטיף, שזכה פעמיים מקום ראשון בעולם. הסיפור היה שאיזה עיתון, אחד העיתונים שם כנראה עורך את התחרות הזאת, אחד העיתונים הגדולים, והעגבנייה של גוש קטיף זכתה מקום ראשון, והחקלאים של קליפורניה באו להתלונן שזה לא צודק, שזה לא פייר, שזה לא הגון. הלך עיתון אחר, עשה עוד פעם תחרות. העגבנייה שוב זכתה מקום ראשון. העירית של גוש קטיף עד לאחרונה, כי חווה מקום ראשון בעולם. עירית זה סוג של תבלין. גוש קטיף היה יצואן מספר אחד של מדינת ישראל בירקות, ללא חרקים, טוב זה פשוט, בירקות אורגניים, בתבלינים, בעגבניות שרי, באיחורי גרניום, היה יצואן מספר אחת במדינת ישראל בכל התחומים האלה. והכל ממה? הכל חול ים. אז זה לא לראות אלוקים עין ועין. זה לא הקץ המגולה, ממש. ואני יכול להבטיח לכם, עכשיו, אחרי שאין שם יהודים, שום דבר לא יצמח שם. גם החממות שנשארו ונסו לגדל. ראו מה שהיה באל הריש, הכל חזר להיות מדבר צייה וצמאות. אחרי שעשו את אזור ימית, שום דבר לא צמח שם. חזר להיות מדבר. פה זה יחזר להיות מדבר, הם לא יצליחו להיחד במקומות האלה. זה ידוע שרמת המשקעים בחבל עזה גדלה פי שלוש ויותר מאז שהגענו. זה מדוד ובדוק. באל הריש, לפני שבאנו, לא היה גשם. אחרי שהיינו שם, ירד גשם. כשעזבנו שם, פסק הגשם. אלה דברים בדוקים, לא סיפורים. זה אנחנו שומעים מהערבים עצמם. שמענו. אני זוכר, בשמיטה הקודמת, האחרונה, גידלנו כידוע בגוש קטיף, שזה יותר קל לעניין מצוות התלויות בארץ, בעניין שמיטה, על מצעים מנותקים, מתחת לגג, שאתנו אלה היו חממות, וגם כשאתה מגדל מצע מנותק, ואתה צריך, יש לך עציץ, אתה צריך למלא את העציץ באיזה מצע גידול. יש כל מיני מצעים, סוגים של מצעים, יש טוף, יש פרלייט, יש חצץ, יש אדמה. אנחנו אמרנו, אנחנו נמלא את העציצים בחול. אם החסה צומחת בחול פה, בחוץ, אין שום סיבה שלא תצמח בתוך, בחול, בעציצים. אנחנו ערכנו, היה לנו מופ, מחקר ופיתוח עבור משרד החקלאות, כי כל מה שהתפתח אצלנו שימש את כל החקלאים בארץ.
יכול להיות שגם במקומות אחרים בעולם, אמרו, על הדבר הזה אתם לא מקבלים מופ. לא תקבלו תקצוב. זה לא יצמח. זה בית שורשים קטן מדי. יהיה בזבוז אדיר של מים. אנחנו לא מאמינים את זה. אבל אתם יודעים, כמו שאמרתי, מאמין בחיי עולמים וזורע. אנחנו לא אמרנו, חבר'ה, זה צומח. מה זאת אומרת? אם זה צמח. אם הקדוש ברוך הוא התגלה בחול בחוץ, אין שום סיבה שהוא לא יתגלה בחול בתוך הציץ. ובאותה שנה, שנת שמיטה, קיבלנו יבולים הרבה יותר גדולים, איכויות הרבה יותר גדולות, והגענו לחיסכון של קרוב ל-50% במים. ומכל העולם באו לחממות הניסוי שלנו, המחקר שלנו, לבוא לבדוק את הפלא הגדול, איך חוסכים במים. אז כשאני מספר לכם שאנחנו חיינו בגוש קטיף, ראינו אלוהים עין בעין, זה לא דיבורים. אבל לא אמרתי יותר מזה. בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, לא היה בגוש קטיף אחד שלא ראה אלוקים עין בעין ממש. לפי הבנתי, קודם יסביר איך אני רואה את הדברים, למרות החורבן, התקיים בנו אימץ אתך מארץ מצרים הריון נפלאות. אם אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים שאנחנו בתהליך של גאולה, שיש בעליות וירידות, ואנחנו מאמינים שצריך להתקדם, ונאמר כי אימץ אתך מארץ מצרים הריון נפלאות, כמו שהגמרא אומרת, לא יאמר חי השם אשר הוציא את בני ישראל מארץ מצרים, אלא חי השם אשר אליו הביא בני ישראל מארץ צפון, כן, זה מופיע נדמה לי בזכריה או באיזה מקום אחר, שהניסים של יציאת מצרים יהיו תפלים לניסים העתידיים. אומר המדרש, כי מאץ אתך מארץ מצרים הריון נפלאות, לא רק ניסים, גם דרכי גבורתם וביטחונם וכו', גם את זה נראה כמו ביציאת מצרים. ואנחנו בגוש קטיף ראינו תהליכים מדהימים שמקבילים יציאת מצרים לאורך כל הדרך. דבר ראשון, ביציאת מצרים כתוב, זה אלי ואנווהו, ראתה שפחה על הים, מה שלא היה חזקאל בלבוזי. השפחה, האישה הכי פשוטה, יכלה להצביע ולהגיד זה אלי ואנווהו, ראתה מה שלא היה חזקאל בלבוזי. אני אומר לכם, שבגוש קטיף לא היה מקוטננו ועד גודלנו, שלא יכל להצביע ולומר, זה אלי ואנווהו. אני חושב, בעצם אני בטוח, שמאז בית שני ועד לתקופת גוש קטיף, לא ראינו ניסים גלויים כאלה. ואם ששת הימים, במלחמת השחרור, במלחמת יום הכיפורים, היו ניסים, ראינו בהם ניסים גדולים, ניסים אבל שמלובשים בטבע, בגוש קטיף ראינו מקוטננו ועד גודלנו ניסים שמעל הטבע. ניסים שמעל הטבע. לבוא לראות פצצת מרגמה נופלת בחדר, יושבות שם שתי נערות, כל החדר מתמלא רסיסים, ורק שתי הילדות האלה יוצאות עם שריטות קלות, וזה אחד מאלפי אלפי ניסים. יש סיפורים מדהימים. נפלה פצצת מרגמה בכפר דרום, במכון. היא נפלה על מצפת בטון. כאשר כשזה נופל על חול, אז כלי מרסיסים מספגים בקרקע. רצפת בטון, ההדף הוא עצום, והרדיוס הוא גדול, ומספר רסיסים הוא גדול. זה נפל 3 מטר מקיר גבס, שמאחוריו ישבו כ-35 איש, אנשי כפר דרום, שצפו בסרט תאום כוונות של הרב סבת. והרסיסים פשוט חתכו, קראו את הקיר, ועברו לאנשים בין הראשים. היה אפשר לראות על הקיר גבס, אפשר לראות רסיס, 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 פרופיל של ראש של בן אדם. ידעו, פה ישב עוז קדמון, פה ישב זה, פה ישב זה. דברים מדהימים. דברים מדהימים.
נפל מטח של 9 פצצות מרגמה, 8 התפוצצו בכל מיני מקומות, והתשיעית שנפלה בין שתי נשים ותינוק בעגלה, היא היחידה שלא התפוצצה. והסיפורים האלה זה ניסים של יום יום. לראות אלוקים עין בעין, יום יום שעה שעה. אז זה קימץ את חמר את ישראל מראה נפלאות על הניסים. אחרי זה כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. דווקא בשנים האלו של המלחמה, עוד לפני גזירת הגירוש והעקירה, היישובים התפתחו בצורה בלתי רגילה. יישובים שנחשבו לפני כן חלשים, והיו קשי הקליטה, פתאום בבת אחת פרחו וגדלו וצמחו. מעולם לא הייתה פריחה, כשהגענו לגזרת העקירה, מעולם לא הייתה, לא היה סיק הזה שהתיישבות בחבל הזה. ויקשה השם את לב פרעה, אנחנו רואים פה אותו דבר. רואים הליכה בלי שום סיבה, בלי שום טעם, בלי שום ערך. להפך, שזה רק פוגע בנו. שעה ביטחונית, זה לא מביא לו שלום ולא ביטחון ולא כלום. והולכים להקים מדינת טרור, שמה שהיה בלבנון יהיה חס ושלום. אני מקווה שאני טועה, אבל יהיה צחוק ליד זה. אמרו בלבנון, זאת הייתה מדינה שלא עסקה כולה בטרור, אלא בתוכה היו 500 אנשי חיזבאללה, שעם עזרה מבחוץ. פה מדינה שלמה. יש פה מקום, כולם עוסקים בטרור, מקוטנה ועד גולם. בין אם זה תופרים בשביל הצבא, זה בגדים, זה כל בתי המלאכה, כל העסק, כל המדינה הזו עוסקת בטרור. אתה רואה? והקשה שם את לב פרעה. הליכה, הולכים, ועוד מכה, ועוד... ואתה רואה את כל המהלכים האלה, ויש דוגמאות רבות נוספות, שאתה רואה איך הדברים מתנהלים. גם בסוף, אנחנו רואים ביציאת מצרים, סגר להם, נבוכים בארץ סגר להם מדבר. מצד אחד הים, מצד שני המצרים, אתה בתווך, אין מה לעשות. אנחנו היינו בתווך, מצד אחד הטרור, מצד שני גזירת העקירה, ואתה נמצא באמצע. אין מה לעשות, אתה בפנים. יש לה אפשרות, או לחלל את השם לקום ולברוח, או לקדש את השם ולהישאר בתוך המציאות המסודרת. מה שאני רוצה לעסוק, תודה, תודה. נסות באמת להבין מה השם אלוקיך דורש ממך עם כל הדברים האלה. כי בסופו של דבר, אנחנו כבר נמצאים, לצערנו, אחרי הגירוש ואחרי העקירה. והשאלה היא, אחרי כל זאת, מחורי אף הגדול הזה, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? ובאמת, כמו שאמרתי קודם, על פי כל היגיון, ואני רוצה לעמוד על ההיגיון האמוני, אם אפשר לומר ריאל אמוני, אם יש בריאה כזאת, לפחות בגוש קטיף זה היה, מדוע באמת כל מה שקרה הוא בניגוד להבנה האמונית, ומתוך זה נסות להבין בכל אופן מה השם לוקח הדורש ממך ולאין זה מוביל. תראו, אני לאורך כל התקופה הזאת ניסיתי להבין ולהסביר וללמוד באמת מה לקראת מה הדברים מובילים. הזכרתי פעם באיזה חוברת שהוצאתי ששאלות ותשובות, את הדברים המפורסמים, והם ודאי מפורסמים, שמה שאמרה אשת מנוח למנוח, לו חפץ השם לעמיתנו לא ראינו כל זאת. מנוח אומר לאשתו, תראי ראינו אלוהים ולמות. ראינו ניסים, רואים מלאך, רואים מלאך עולה אחר עליו. אומר לה, ראינו אלוהים ולמות. אומרת לו אשתו, הוא חפץ השם לעמיתנו. לא השמיענו כזאת, לא הראינו כל אלה. לא, סליחה, לא כך מידינו עולה או זבח. אומר שהמלבים, על המתים יעשה פלאים? מה, הקדוש ברוך הוא אין לו מה לעשות? יש לו זמן לבזבז אותו, לעשות ניסים בשביל להמית אותנו? אם הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, סימן שהוא רוצה שמתוך זה נתגדל, ויש מטרה לניסים האלה. במקרה שלהם, הולדת שמשון, שמשה את עם ישראל. הגמרא במקום אחר מספרת שהקדוש ברוך הוא לא עביד ניסה לשקר. הקדוש ברוך הוא לא עושה נס לשקר. וראינו קודם שמקום שיש חילול השם, יש סוג כזה של חילול השם שהקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר אליו. מוכן שעם ישראל יעבוד עבוד עזר הגליות ושפיכות דמים, העיקר ששמו לא יתחלל. אז דיברנו קודם, סתם מציאות של ליתוק עם ישראל מארצו. כשזה נעשה על ידי יהודים, זה ודאי חילול השם גדול בכפליים. ולפני כן ראינו, כשעם ישראל הולך לגלות, זה בגלל שעם ישראל עובר עבירות חמורות. אבל ציבור, ואני אפרט מה שאני אומר, שהוא כולו ציבור של צדיקים וקדושים וטהורים, שזה קורה לו, זה דבר שהוא חילול השם עוד יותר גדול. הרי אצל נינווה, עיר חטאה, עיר גדולה לאלוהים, עיר חטאה, עושים תשובה. פה מקום של צדיקים וטהורים, אז לפעמים איך קורה דבר כזה? ואני רוצה לומר לכם, לא היה דבר טוב בעם ישראל שלא היה בגוש קטיף. מבחינתי גוש קטיף הייתה השתקפות של מדינה יהודית כפי שהריבונו של עולם כנראה רצה לראות. דבר ראשון, גוש קטיף, כשמדברים על אחדות, אתם יודעים על אחדות, גוש קטיף זה היה ציבור עמך בית ישראל, חתך של עם ישראל. אם תרצו, למעלה מ-70% מתושבי גוש קטיף היו אנשי עיירות הפיתוח. ולא מדובר על האינטגרציה של חטיבת ביניים, אינטגרציה של חיים. ממש חיים ואהבה וחברות. לא היו לא מעמדות ולא שום דבר, וכל מיני סוגים של אוכלוסיות, מאתיופים ובני מנשה ועולים מרוסיה, וציבור מדהים. גוש קטיף היה עולם של תורה שלא היה באופן יחסי בעם ישראל כמותו, ובוודאי לא בעולם כולו. אם לוקחים את מספר מוסדות התורה ואנשי התורה, תלמודי התורה והישיבות והכוללים והמכונים, כל מה שהיה פר משפחה, אני חושב שגם בבני ברק אין כזה עולם של תורה. עולם של תורה, עולם של חסד. לא היה כזה מקום של חסד כמו גוש קטיף. זה לא אני אומר, אז אני שומע עכשיו אנשים שבאים, ידעתי את זה לפני כן. כשבאו לראש עיריית אופקים, אמרו לו, מה אתה משתף פעולה איתם? פתאום צריכים אותך, אז עכשיו אתה, כשהגענו לשם, אז עכשיו אתה, עכשיו הם באים אליך? הוא צעק עליהם. אומר, אתם מספרים לי, אומר? אתם יודעים, מאות משפחות כל שבוע מקבלים כאן סחורה ודואגים למאות משפחות נזקקות פה באופקים, לא תגידו בגוש קטיף. בא אל היהודי, אומר לי, מיד אליעזר, אומר, תשמע, תגיד לי מה אני יכול לעזור, אומר, אין לכם מושג, אומר, אתה לא יודע כמה קיבלתי. החקלאות הייתה חקלאות אדירה. וברוך השם, גם אנשים, אנשי חסד, גם האנשים הפשוטים, כולם היו שני קוריוזים, קטנים. א', פעם בעיתון, יתד נאמן פורסם, שהמקום עם הכי הרבה חסד זה גוש קטיף. ובגוש קטיף, מי שהגיע לאסוף תרומות, היה צריך לעבור דרכי, הייתי בודק, לראות שזה אמיתי, לראות שזה... אז הגיעו פעם שני יהודים, יושבים, מתחילים לדבר, ואני שואל אותם, אז איך הגעתם לפה? אז הוא אומר, ספר הסיפור, הוא אומר, נסעתי לניו יורק, לסוף כסף. אני פוגש שם היהודי, שואל אותי, מתחיל לדבר, שואל אותי, מאיפה אתה? הוא אומר, אני מארץ ישראל. אומר, תגיד לי, בגוש קטיף היית? אומר, לא. אומר, אז מה אתה עושה פה? כן. מייס לשרויו, זה... אז אהבת תורה, ויראת שמיים, וגמילות חסד. ויישוב הארץ, ומסירות נפש, וזיכוי הרבים. לא היה דבר טוב. אז אתה אומר, אז אני רואה חילול השם הוא פי כמה. עכשיו, אחרי הניסים, החילול השם הוא בכפל כפל כפליים. בחטא המרגלים כתוב שהקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את עם ישראל. עקנו בדר ובהורשנו. אומר משה רבנו הקדוש ברוך הוא, אתה השם שהיית בתוך העם הזה, ונתגלית עליהם לעיני מצרים ולעיני העולם, ואתה עכשיו רוצה, תעשית עליהם ניסים, הראת עליהם מן, הראת עליהם עמוד אש ועמוד ענן, ואתה עכשיו רוצה להרוג אותם? מה יהיה? יגידו מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ אשר נשבע להם וישרתם במדבר. יגידו, מילא אם לא היית עושה להם את הניסים, אז ניחא. אבל עכשיו, אחרי שעשית להם ניסים, אי אפשר להגיד שאולי הם חטאו, אולי אתה לא רוצה, כי אתה הרי התאמצת כל כך בשביל העם הזה. הנה, אני אקרא לכם פה. אומר, הקנו בדבר וראשנו, ביום משה אל השם ושמעו מצרים, כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו. ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה. אשר עין בעין נראה אתה השם, ואנך עומד עליהם. ובעמוד ענתה הולך לפניהם יומם, ובעמוד יש לילה. ומתי את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמרו את שמך למור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ שנשבע להם וישרתם המדבר. ואומר השם, סלחתי כדבריך. אומר משה בן הקדוש ברוך הוא, מילים לא היית עושה להם ניסים. אז היו תולים את זה שהעם הוא לא בסדר, שהחלטת מסיבות שונות שלך שאתה לא רוצה. אבל אחרי שהראית להם כאלה ניסים ונפלאות, הראית שאתה מתאמץ בשבילם, שאתה עובד קשה להביא אותם אל הארץ, משנה להם סדר בראשית, הופך עליהם את סדרי הטבע, עכשיו אם לא תביא את העם הזה אל הארץ הזאת, מה יגידו? אתה לא יכול. זה עוד יותר חזק מה שראינו בחטא העגל, מה שראינו ביחזקאל. ויאמר השם, סלחתי כדבריך. אם כן, אחרי כל הדברים האלה, הרמות האלה, באמת המתבקש מאליו היה ש הדבר הזה לא יקרה. לכאורה. ככה זה מתבקש, אחרי כל הנסים. או! עכשיו, אני רוצה לומר, לא שאני, אני לא נביא ולא בן נביא. אני חייב לומר שלפחות אנחנו כרבני גוש קטיף, רבני יישובים, אף אחד, למרות כל מה שהשמעתי לכם ולימדתי את הדברים האלה, מעולם לא אמרנו שזה לא יקרה. אמרנו שתראו, הסברה אומרת, ההיגיון האמוני, הרי על אמוני, מתכוונן לדברים האלה, אבל נזכור שלא, אנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם בחיינו ומשם. סתם מה שאני רוצה לומר מכל הדברים האלה, מה כן למדנו, ומה אפשר להסיק מהעניין הזה. א', למדנו שהפסדנו במערכה כי לא הגענו לעם ישראל. ובאמת מה שהצלחנו לעשות בשנה וחצי האלה, דברים נפלאים, הגענו לחלק גדול מעם ישראל. אבל לא מספיק. אם הייתה לנו עוד חצי שנה, יכול להיות שהכל היה מתהפך. עברנו, מדבר על כל הציבור המאמין באלוקי ישראל וגאולת ישראל, עברנו למעלה מ-350 אלף בתי אב במדינת ישראל. ספורו. קרוב ל-100 אלף במשעה הליכוד, 150 אלף משלוח מנות שהקפדנו שזה לא יהיה נוער, אלא בעיקר מבוגרים, לקראת פורים שהיה. אחרי זה היו עוד מקומות נקודתיים שעבדנו עליהם. לקחנו את באר שבע כפיילוט. עברנו את כל באר שבע. בצורה מסודרת, הכל ממוחשב. זה מדהים מה קורה, איזה צמאון יש. לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם נשמוע דבר השם. אחרי 10% בבאר שבע, היה ביקוש ל-150 חוגי בית תורניים. אחרי 10%. בפועל, זה כבר כמה חוגים פועלים היום, 50, 60 או יותר, אני כבר לא יודע. והיה מחקר, אחרי שבאנו את העיר, שעשתה אוניברסיטת באר שבע, שהתהפכה המגמה. רוב העיר היו נגד העקירה. בעצם מה שהקדוש ברוך הוא גילה לנו, א', שעם ישראל צמא לשמוע את הדברים האלה, והוא גילה לנו שיש ציר עוקף תקשורת. אם עד היום אמרנו, אנחנו לא מסוגלים להגיע לציבור, אנחנו מנסים. אז מילא, אתה מקים גרעין תורני, 50 משפחות, 100 משפחות, מה אתה יכול לעשות כבר? אבל העיקר זה דרך התקשורת, כי אותה רואים כולם. ובא הקדוש ברוך הוא ופשוט חשף בפנינו דרך ציר עוקף תקשורת, שדרכה אפשר להפוך את כל עם ישראל. התברר שהרבה אנשים, אחרי שטיפת מוח שהייתה כל השנים האלה, שבמשך 5 דקות אתה מקלף את האנשים פתאום, ובוודאי אחרי מה שקרה עכשיו, אחרי מה שקרה עכשיו פתאום, התברר מה בין בני לבין חמי. התברר מה ההבדל בין האמת לשקר. פתאום היום, כל השקר צף, כל השקר עולה בעיני כל העולם.
רואים שזה שחיתות ושפלות ושקר וצביעות.
איך כתב הרב מדן במאמר בעיתון הארץ? הרב מדן כל השנים היו לו כל מיני כינוסים עם החברה לדמוקרטיה כאן והפלורליזם כאן וכל מיני, הוא כתב, אומר, זה גט מוחלט, אומר, אתם, אומר, כל אנשים שאומר, ישבתי איתכם, האמנתי לכם, דיברתם על זכויות האדם, כבוד האדם וחירותו, דיברתם על דמוקרטיה, דיברתם על פלורליזם, אומר, הכל התגלה כשקר. לא האחד שצעק, איפה הייתם? הרי שנעשה מעשה נבלה כזה, שפוגע בזכויות הכי בסיסיות, הכי יסודיות, לא שמענו אחד שקם וצעק. אתם שותפים לפשע, אתם גיליתם שאתם צבועים ושקרנים. ואתם גיליתם שראש הממשלה, אנחנו יודעים מה קורה עם מכון אתה שם, ואיך מנהלים את העניינים שם, יודעים את כל השחיתויות, אבל אתם נותנים תמיכה, כמו אתרוג. עמדנו. השקר היום צף לעיני כל העולם, כולם רואים את זה. מדינת ישראל, באיזה עיתון, אני לא יודע, זה היה, היא הייתה במקום, במדינות המערביות, הדמוקרטיות, היא הייתה או במקום הראשון, או במקום השני, מבחינת שחיתות הממשל. היה פרסום לאחרונה בדבר הזה. מה? בעיני כל העולם. מה? הבנק העולמי. נו. ונותנים כולם שותקים, נותנים יד. השקר, אז מתגלה פתאום שקר ושפלות ותועבה ונבלות, וכל מילה שאני אגיד היא נכונה ומתאימה כאן. לעומת ציבור של מאמינים למאמינים, של קדושה ותואר וערכים ומסירות נפש. פתאום, וזה מחלחל הלבבות, פתאום המציאות הזאת שינתה. היא לא רק שינתה את גוש קטיף, צערנו. היא שינתה את אותנו, כולת הציבור המאמין באלוקי ישראל וגדולי ישראל. היא שינתה את הציבור החרדי. אני אומר לכם, אתמול היינו, אנחנו כידוע, אורחים של ירושלים, הבית שלנו זה במלון, הזמינו אותנו לטיש, צריך לסדה קרלין. הרבי מקרלין היה אצלנו בגוש קטיף. אמרו, תבואו לטיש, בדיוק הרבי נמצא. הגענו לשם, באמצע הטיש. איזה כבוד. עכשיו לוקחים את כולנו, חזים אותנו הזה שם על הפרונט, איפה שהרבא, מושבים אותנו ככה, כל מכובד, כולם, ואיזה ריקודים, ואיזה שמחה, ואיזה, ואחרי זה, לוקחים את כולנו, מכניסים אותנו ליחידות עם הרבא, הם לא רגילים, ישב איתנו, קורה משהו, הם פתאום גילו, גם הציבור החרדי גילה דברים אחרים. התגלה פה דבר לעיני כל העולם. אספר לכם, סיפר לי יהודי, פגש קיבוצניק מכרם שלום. אומר, אני מתחנן בפניכם. אומר, אני מתחנן. אל תשברו. תשארו עד הסוף. בחור, קיבוצניק, שמוצניק מכרם שלום, מה? אומר, איך את האמת? אומר, אני בשבילי הכסף היה חזות הכל. ידעתי שאנחנו, זה הכסף, כל דבר כסף. פתאום אני רואה יהודים שאומרים, אנחנו לא רוצים כסף. הייתי בטוח שאחרי שחוקק החוק, כולם ירוצו למינית לקבל כסף. אני רואה, לא רצים לקבל כסף. ואחר כך אני רואה שעוד מאיימים אליכם, אתם אומרים, אנחנו לא זזים. ואמרתי, ריבונו של עולם, תשמע, פה חל אצלי שינוי. פתאום ראיתי שיש ערכים שמעל הכסף. הוא אומר, אל תשברו לי את ההכרה החדשה הזאת. ובאמת אני חושב שהגענו לשיאים שאני לא זוכר מתי, לפחות אני לא זוכר, לדרגות של אמונה שלא ראינו הרבה הרבה שנים. אני אמרתי לאנשים, תראו, אנחנו מגיעים למדרגה שיותר מרבי עקיבא. רבי עקיבא אחד, אנחנו ציבור. רבי עקיבא אומר, אהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נותן את נפשך. אנחנו הצלחנו לקיים, אני אמרתי לאנשים, כשהתחילו לאיים עלינו בנושא של הכסף, שאמרו שמי שישאר 48 שעות, יפסיד את הרכוש שלו, מי שלא יוציא את האוטו, לא יפסיד אותו, כל הפיצויים שהובטחו לו, יפסיד אותם. אמרתי לאנשים, תראו, הבטחה כתוב, הבטחה את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. בכל לבבך בשני יצריך. יצר טוב, יצר רע, אומרת הגמרא. להפוך את היצר רע לטוב, ברוך השם בגוש קטיף. זכינו באמת, היצירה שבנינו, זכינו להפוך לא רק את החול לגן פורח, זכינו להפוך את החול לקודש, את המדבר לגן עדן, את האנשים לרומם. אז זה בכל נפשך אפילו יותר לתפשך, לצערי, אמרתי לאנשים, קיימנו את זה בעידור, ממשיכים לקיים את זה. להמשיך לחיות שהפצצות נופלות לך בתוך הבית ובגינה ובגני הילדים, ואנשים לא עוזבים. קיימנו בעידור בכל נפשך. עכשיו נדרשים בכל מאודיך, בכל ממונך. וברוך השם, אנחנו יודעים ש95% מאנשי גוש קטיף נשארו עד הסוף. ומאות מאות משפחות לא נגעו בבית שלהם. כשבאו חיילים הביתה, הבית עמד על תילו. הקומקום רתח, המשפחה אכלה ארוחת בוקר, ופה למדו. זה הדבר הכי קשה, מבחינתם. פה אנחנו אמרנו, אנחנו לא נותנים יד, אנחנו לא עוזרים לכם לפנות ארץ ישראל, אנחנו לא עוזרים ארץ ישראל. והיום, כשאני מדבר עם הציבור, אני אומר, אנחנו נדרשים לעוד דרגה אחת. ובכל מעודיך, אומרת הגמרא פירוש נוסף, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו במאוד מאוד. אחרי כל מה שעשינו, וכל מסירות הנפש שהייתה, וכל הניסים שראינו, ודרך אגב, לא היה אירוע אחד שעשינו, שהוא לא היה אירוע בקנה מידה אלוקי. כשאנחנו ראינו, שרשרת הייתה דבר מופקע לחלוטין. זה דבר, אם הייתם יודעים כמה אנשים עסקו בזה, במשך כמה זמן, במשך 3 שבועות, כמה אנשים בודדים, לא תגידו, זה אנשי, אנשים שזה המקצוע שלהם, אנשי, איזה פרויקטורים, אנשים פשוטים, את זה הוצאנו מהמכינה, את זה הוצאנו מהישיבה, את זה הוצאנו איזה קבלן, כמה אנשים? כל מה שהיה באותו יום, בכביש, אדם אחד. אדם אחד שהיה אחרי הכביש, ועוד אדם אחד שהיה אחרי, מדבר על, על, על גנרלים, כאילו, שיוצאים להביא את האנשים. עם המון המון חפשים, אני יודע, זה 800 אנשים, שהיו סדרנים, אבל זה היה מופקע לחשוב שהדבר הזה ידפוק ותקתק בצורה כזאת. אני אומר לכם, זה אצבע אלוקים. אמר, יומיים לפני כן, אמרו לי שירון לונדון, אמר בחדשות של ערוץ 10, הוא אומר, החבר'ה האלה מטורפים, הם צריכים 250,000 איש להביא מגוש קטיף עד ירושלים. הם מטורפים, החבר'ה האלה. והעסק טיק-טק, אני אומר לכם, זה היה אצבע אלוקים. בשבילי זה היה מעמד הר סיני בזעיר אנפין. איזה סדר מופתי. עוף לא צייץ, ציפור לא פרח. בכל העולם, באותו ערב, בכל מהדורות החדשות בטלוויזיה, כל רשת שחיבדה לעצמה בכל העולם, פתחה את מדורת החדשות בשרשרת. קיבלתי דיווחים מאירופה ומאמריקה, מדרום אמריקה. ונשאל ליכוד, שהוא היה מופקע לחלוטין. זה דבר שאי אפשר להבין אותו. אמר לי, יועץ דעת קהל אומר, אני לא האמנתי שיש אלוהים. אחרי המשאל אני אומר לך, יש אלוהים. אומר, זה דבר לא הגיוני מה שנעשה פה, בתוך 3 שבועות. להפוך דעת קהל, רוב נגדך ורוב בעדך, כששלושים שלם פעמים להם על חבל עזה, ולך לעזה וקוץ וכאן צרעות. אבל זה לא הגיוני. ומי שזוכר את סעדת יום העצמאות, לפני שנה, פקק מגוש קטיף עד אשקלון, פגוש אל פגוש. אני לא ראתה אלוקים זולתך. זה היה משהו מדהים. לבוא לראות. ואיך שמלאך רב על כוחו אמר אמן, זה יום העצמאות. התקשורת, כל הבוקר התעלמה מזה שיש צעדה בגוש קטיף. החל מ10:15, מלאך רב על כוחו אמר אמן. כל מי שרוצה, יש דיווחי תנועה כל רבע שעה. כל מי שרוצה לרדת צפונה, מסעד דרום על גוש קטיף, פקוק. אחרי רבע שעה. כל מי שרוצה לרדת דרומה, מקיבוץ, מצומת גבים, ועד זה פקוק. אחרי חצי שעה. מי שרוצה לנסוע דרומה, מעל מרדכי ועד זה. אחרי זה כל הזמן, מלאך רב. לא הייתה ברירה, חייבים להודיע לציבור שאי אפשר לנסוע, זה חלק מהחובה שלהם. לכן כל מה שראינו היה באמת בסדרי גודל אלוקיים. עכשיו, האם להגיד לכם, האם כל זה חס ושלום ירד לתמיון? מה, הקדוש ברוך הוא אביד ניסה לשיקה? כל מה שראינו, זה היה בחינם. אני האמנתי שזה יצא לפני הבתים. יצא אומר לכם יותר מזה. הייתה לי גם הוכחה, הייתה סייעתא גדולה מהגר"א. בספר כל התור, אומר הגר"א, עץ הרע היא ליעקב וממנה יבשע. אז אני שאלתי, הגר"א אומר שמכל צרה אנחנו מובטחים שתצא תשועה גדולה, וחלילה, חלילה, לסגת אחור גם בצרה גדולה, כי אנחנו מובטחים שתבוא ישועה גדולה. רק השאלה, איפה זה נעצר? האם זה נעצר לפני הבתים או אחרי הבתים? לפני הגירוש או אחרי הגירוש? הגר"א בסוף, בסוף פרק 5 אומר, לא זוכר את כל הפסוק, רק על משהו, אוהלי יעקב, ומשכנותיו ומשכנותיך הרחם. אומר הגר"א, ומשכנותיך הרחם, בדרך כלל המשכנות הם באים תמורת הנפשות. כן? לכן מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, גם כשהם בחורבנם, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. כי הם באים להגן על נפשות. משכנותיך משון משכן, משכון. משכון על נפשות. ולכן כתוב שקרא עליי מועד, למה תשעה באב נקרא מועד? שהקדוש ברוך הוא יטיל חמתו על עצים ואבנים ולא על הנפשות. אז הוא אומר הגר"א, בדרך כלל הבתים באים להגן על נפשות. הוא אומר, במהלך הגאולה, משכנותיך הרחם, אנחנו מובטחים שהבתים לא יהרסו. שגם הבתים לא יהרסו, כך כותב הגר"א. אז לכן, אנחנו האמנו באמונה שלמה שזה יצר לפני. אבל, כנראה, שאל תשלח את חי אל הנער, כן, ברוך השם, הנפשות קיימות, עם כל הצער והכאב והיגון, ואני אומר לכם שבאמת, זה, מבחינת תחושה, אני מתאר לעצמי שכל מי שותף מרגיש, אבל כל מי שעובר את הדברים האלה, זו תחושה נוראה. זה מה שנגיע עד, הגיעו מים עד נפש, עד דכדוכה של נפש ממש. זה, אי אפשר להסביר את גודל הצער והיגון והכאב, סביב כל מה שקורה, גם ברמה הכללית, ברמה הציבורית והמשפחתית והאנושית הפרטית. אבל אנחנו מאמינים, אני לפחות מאמין, כמי שממשיך לראות לעקוב אחרי המהלכים, שאנחנו באמצע הדרך. אני אומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני עוקב אחריך, אני מסתכל. הרי אתה הבטחת לנו שדבר אחד מדבריך אחור לא ישוב וקם, כי אל מלך נאמן והחמנת. וכמו במצרים, ככל שמה, כשהסבל היה גדול יותר, כך בסופו של דבר, הישועה הייתה גדולה יותר. ככל שהחילול השם גדול יותר, הקידוש השם גדול יותר. כמו שתמיד אומר רב צבי יהודה, גדול קידוש השם מחילול השם. זה פשוט שקידוש השם גדול מחילול השם, מה השם, מה החידוש? תמיד אומר רב צבי יהודה, מם זה לא מם, מם היחס, לא מם היתרון, מם היחס. גדול קידוש השם שבא מתוך חילול השם. מתוך החילול השם היום והנורא הזה שראינו. וראינו שהקדוש ברוך הוא על חילול השם הזה לא מוותר. אני מאמין באמונה שלמה שעוד אנחנו מצפים לנו דברים גדולים ונשגרים. אבל זה לא פותר אותנו מלהמשיך ולהגיע אותה מסקנות שעם ישראל מחכה לנו. עם ישראל מצפה. התחילו פה מהלך, המהלך הזה של פנים ופנים שאנחנו התחלנו במשל הליכוד, במשל אותו הלאה, ברוך השם, פה במכון מאיר, יש ציבור שעוסק בו, ובירושלים, ובאר ממשיכים. צריך את הדבר הזה להעצים, למנף בצורה בלתי רגילה. יש בחירות בזמן הקרוב, אני אומר לכם, שאם אנחנו נצליח להגיע, וזה לא תוכנית חד פעמים, נפגש חד פעמים, אלא לראות באמת איך להגיע לעם ישראל, אנחנו מסוגלים להוביל את עם ישראל. עם ישראל צמא היום אחרי כל החורבן, אחרי כל השקר והשפלות וכל מה שהוא ראה, ורואים כל מה שקורה לנוער ולכולם, עם ישראל אומר, חבר'ה, אנחנו מחכים לכם. אם אנחנו נשכיל לאסוף כוחות ולהגיע לעם ישראל, אם להגיע עם ישראל יש שלוש רמות. רמה אחת זה עץ המפגש. שפוגשים יהודים פרצוף של הריבונו של עולם, ישר הם, וראו כל המארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממך. הם לא מכירים אותנו. הם מכירים אותנו עם קרניים. כל הציבור הדתי-לאומי הוא עם קרניים. ככה מצרים אותנו כל הזמן. אוכלים שלושה ערבים לארוחת בוקר ועוד שניים לארוחת צהריים. או הפוך, אני כבר לא יודע. ככה זה נראה. פתאום פוגשים יהודים. יש לנו סיפורים, אנחנו יכולים לכתוב סיפורי אלף לילה ולילה, רק על המפגש הזה של פנים אל פנים. דברים מדהימים. עצם המפגש מחולל שינוי, גם אם הוא לא מסכים איתו, לא חשוב. כשאתה מתחיל לדבר איתו על ערכים, אתה ממוסס אותו. אתה מדבר איתו על משפחה, אין זמן להאריך, הייתי יכול להאריך, אבל צריך כבר לגמור. מדבר איתו על ערכי משפחה, על, 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 על חינוך. הוא שותה בעצמה את הדברים. כשבסופו של דבר, כמו שמביא הגר"א, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה, שירושלים תיפדה ואנחנו תיפדה, אם אנחנו נגיע באמת אל הרמה הזאת של החסד והצדקה, אנחנו צריכים לראות איך, זה לא מפגש חד פעמי, אלא בכל עיר יוצרים איזה דרך המתות ערים שכבר פעלו וקיימים, איך בכל עיר מגיעים לכל יהודי ומצליחים לחבר, כל יהודי שיתרום לי שעה שבועית, אתה מסוגל לתת, מה אתה? פסיכולוג, גרפולוג, חכמולוג, לא חשוב, תגיד מה אתה מסוגל. תרום לי שעה, יש יהודים שצריכים, בבקשה. אפשר לארגן את הנוער, יש מרכז מידע שיהיה. לחבר, יהודי רוצה, אומר, אני רוצה ללכת לחוג בית, זה דברי תורה, ישר לחבר. יהודי אומר, שמה, בית ספר של הבן שיש אלימות, אני רוצה אותו לשלוח ממלכתי דתי, תעזור לו. ליצור חיבור בתוך הערים, בכל עיר ועיר, שאנחנו נגיע למצב שבאמת ציון במשפט ייפדה בשווה בצדקה, אז בעזרת השם גם נזכה לראות איך שמתוך החורבות הללו, מתוך יהיה החורבות, בעזרת השם נזכה לראות אור גדול, אור חדש של ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. תודה רבה.